שלום וברכה רעים ואהובים, יום ראשון בשבת. היום בעוד שבוע בערב כבר נבדוק חמץ. כבר נתחיל להתכונן ממש ממש לחג הפסח שיבוא עלינו ושנזכה ושכבר יבוא עלינו בבית המקדש ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. אנחנו מתחילים פרשת צו, והשבוע בכל זאת נקדיש את כמעט כולו באמת להכנות לחג, נדמה שלא פחות ממה שאנחנו מכינים את עצמנו בלי להוריד מהחשיבות לכל ענייני הפסח והניקיונות והבישולים והכל דברים חשובים, לא פחות, ודאי לא פחות, צריך להכין את עצמנו ל"והגדת לבנך". אז תרשו לי להתחיל במשהו שקשור לשמה של הפרשה, לפחות זה כן נספיק. צו. זו פרשה שכל עניינה הוא להיות מצווים. ומרתק שעם הפרשה הזו ועם הכותרת הזו אנחנו נכנסים לזמן חירותנו. אם היה צריך להגדיר חג שבו אנחנו בעצם משועבדים יותר מכל חג אחר, לא רק לניקיונות, אלא מבחינה מהותית, אני מיד אסביר את זה, זהו חג הפסח. לא יצאנו מעבדות לחירות במובן של המילה הזו של היום. זו המילה שאני רוצה ללמוד היום. את המילה של חירות, זמן חירותנו. ודווקא על הרקע של פרשת צו. לא יצאנו, אמרתי, מעבדות לחירות במובן המודרני של המילה. ובואו תראו גלגולה של מילה מהו. אצלנו נתפסת חירות עם, קודם כל, חופש. ליברטה בלעז. פסל החירות מבטא את היכולת לצאת לחופש ולא להיות משועבד. אין עוד חג כמו פסח שבו כל עניינו של החג הוא הזכות להיות משועבד בשעבוד גמור לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים איך אנחנו מתחילים את ההלל שאותו נגיד בליל הסדר, בפעם היחידה בשנה בלילה, פעמיים, אחת בתפילה ואחת בליל הסדר, בהלל המצרי, איך הוא פותח? בהצהרה הבאה, הללויה, הללו עבדי השם. זו שיחה מרתקת. הללויה, הללו. אנחנו עבדים. אני רוצה לדבר רגע על המילה חירות. בתפילות ביקשו חז"ל לתאר את חג הפסח לא כחג המצות, לא כחג הפסח, אלא דווקא כזמן חירותנו. והמאפיין את המילה הזו בראש ובראשונה זה שהמילה הזו איננה מופיעה בכלל בתורה בהקשר של חירות או חופש. המילה חירות היא איננה מילה מן המקרא. בשונה מפסח, מחג מצות, אפילו מחודש האביב או חג האביב, חירות היא מילה שחכמים קבעו. והיא באה לידי ביטוי בראש ובראשונה בהגדרת החג הזה, זמן מתן, זמן חירותנו. אנחנו מנסים באמת לברר את עומק מושג החירות. הרי באמת באמת לא יצאנו מעבדות מצרים לחופש, אלא יצאנו מעבדות מצרים לעבדות להשם, וזה גם היה המסר של משה ואהרון לפרעו. שלח את עמי ויעבדוני. פעמים רבות אמרנו שהמושג שלח את עמי, כך, סתם, כתרגום ל-let my people go, הוא בלוף, לפחות בהקשר המקראי שלו. זה כמו לקחת חצי משפט, להוציא ממנו את הנשמה, ולהשתמש בו לצרכים שלך. יש עוד מושגים כאלה. למשל, אתם מכירים את צומת בילו, מחלף בילו, קניון בילו. בילו, בילו זה בית יעקב לחו ונלכה, נכון? זה ראשי תיבות מצוינים. רק מה לעשות שאין משפט כזה בתנ"ך? יש בית יעקב לחו ונלכה, אבל יש לזה המשך. לחו ונלכה לאן? הביתה, לטיול, אולי לישון. לחו ונלכה זה האיך. המה הוא בית יעקב לחו ונלכה באור השם. טוב, באמת מסובך. איך היו קוראים לצומת? צומת בילוביה. זה מסובך באמת, נכון? אתם צודקים? זה מה שקרה לשלח את עמי. אנחנו האחרונים שטוענים שאין ערך עצמי לעצם החופש. אין שום זכות לאף אדם, לשעבד אף אדם. ודאי. אבל מה שיבטיח את החירות הוא לא שאני יוצא לחופש. כי היום אתה יוצא לחופש, ומחר אתה תשתעבד שוב, ומחרותיים חלילה, אתה יכול להיות זה שמשעבד מישהו אחר שלא יצא לחופש. החופש נקרא בלשון חז"ל חירות. אתם יודעים מה שורש המילה הזאת? על פי חז"ל, המילה חירות באה מהמילה חרות על הלוחות. זאת מילה מדהימה. בוא נחשוב רגע קודם כל על מושג החירות. חירות, מוריי ורבותיי, זהו מושג יחסי. קחו צמח, ובוא נשאל איך הצמח יהיה צמח שהוא בן חורין. צמח שיכול לבטא את עצמו, שיכול להיות בן חורין. הוא צריך בשביל זה אדמה, הוא צריך מים, הוא צריך אוויר, הוא צריך שמש, הוא צריך פוטוסינתזה. אוקיי, נתתי לו את כל זה והוא גדל, נכון? יפה, בחירות. הוא גדל בר, אני לא לוקח אותו ושם אותו באגרטל, אני לא חונק אותו, נכון? מצוין. קחו את אותם תנאים של אדמה, אוכל מתאים לו, ותיתנו אותם לכלב. אבל תשימו את הכלב כמו ששמתם את הצמח, קבור באדמה. זאת אומרת, שימו אותו במלונה. תנו לו אוכל, תנו לו מים, אבל אל תוציאו אותו מהמלונה אף פעם. הוא בן חורין? כלומר, מה שאצל הצמח הוא חירות, אצל הכלב, אצל בעל החיים, הוא בית כלא. עכשיו, אני מבין שהחירות של בעל החיים כוללת גם את האפשרות לנוע באופן חופשי, והתנועה שלו, שלא כמו הצמח, היא תנועה במרחבים. אוקיי, נתתי לו תנועה, עכשיו בוא ניקח את האדם. תנו לאדם את האפשרות לנוע, תנו לו אוכל, תנו לו שתייה, אבל אל תאפשרו לו לשמוע שום דבר חוכמה. אל תתנו לו לעולם לשמוע מוזיקה. אל תאפשרו לו לקרוא. זה חירות? זה הכלא הנוראי ביותר. למה? אבל הרגע הגדרנו את זה כחירות אצל הכלב. זאת אומרת שהחירות היא מושג יחסי למי שעליו אנחנו מדברים. קחו את האדם ואל תיתנו לנשמה שלו את המזון שלה. תנו לו הכל. רק תמנעו מהנשמה שלו, מהחלק אלוקה ממעל שלו, את המזון שמתאים לה. אתם יודעים מה עשיתם? שיעבדתם אותו, הפכתם אותו למי שאין לו את החירות שלו. עכשיו אתם יודעים מה מקור המילה חירות? תשמעו, דיברנו על הרעיון, תשמעו את המילה. חז"ל אומרים שכתוב על הלוחות, אגב, הלוחות הראשונים, לא השניים, והמכתב, מכתב אלוהים, הוא חרות על הלוחות. חרות, הכוונה שזה היה חרות מצד אחד לצד השני. כשאני כותב משהו, אני כותב אותו על אבן, אני כותב אותו על נייר. הכתב והאבן, או הכתב והנייר, הם שני דברים. אבל כשאני חורץ אותו באבן, האבן
ומה שחקוק בה, מה שחרוט בה, הם אותו דבר. הם דבר אחד. אי אפשר בטבע לקרוא אות אם היא חרוטה משני הצדדים. זה היה אפיונם של הלוחות הראשונים. אתם יודעים מה זה חרוט על הלוחות? חרוט על הלוחות פירושו שזה בעצם כל כך משועבד ללוח, עד שאין ללוח בכלל משמעות ואין לאות משמעות, אלא אם כן אתה מבין שהם דבר אחד. זה דבר מדהים. אתם יודעים מהי חירות של יהודי? שהשיעבוד שלו אל התורה ואל המצוות והוא אינם שני דברים נפרדים, אלא שהם הופכים להיות לדבר אחד, ממש אחד, כמו המכתב החרוט על הלוחות, שזה חקוק, שזה כל כך אחד, שזה לא יכול להיפרד. שלח את עמי, לא כי אני רוצה אקסודוס, כי כל עוד תישאר פרסה אחת כאן אצלך בפרעו במצרים, כל עוד אנחנו נהיה משועבדים לך ולו במילימטר, אנחנו חסרים בחירות שלנו שעניינה אחד, לתת את המזון של הנשמה היהודית כמו שהוא, לגמרי, זמן חירותנו. ומסביב לזה מסתובבת כל ההגדה, ולהגדה הזאת ולזמן חירותנו ניכנס בעזרת השם בנחת בכל הימים הקרובים לקראת חג הפסח. זמן חירות אמיתי ושמח וכשר לנו ולכל ישראל. להתראות.